to the death. אנחנו היום לעסוק בענייני הטומאה והטהרה. מה זה?
לא.
אני תמיד נוגע בכל דבר. יכול להיות דרך אגב. בואו נראה במאמר שני. במאמר שני, באות נון חט, אחר כך נון טט, מלך כוזר שואל את החבר, האם ידוע לך בעניין הנגע, כלומר נגעים, טעם הגיוני מתקבל על הדעת שמקרב עניין זה לשכל. עכשיו החבר, הוא יגיד את ה... התובנה הבאה, המחשבה הבאה, שדרכה הוא יקרב לשכל שלנו את המושג של נגעים, טומאה וטהרה. עכשיו לפני שאני אקרא את זה, קודם כל, נשאל שאלה מקדימה, האם בכלל כדאי לנו לדעת את זה?
מה כדאי?
לדעת את זה? האם כדאי לשאול את השאלות האלה? או אולי כדאי לקבל את זה כמו שזה, בלי להבין את זה. כי ככה תורה אמרה. מה הצדדים לכאן ולכאן? הצד שאומר שאנחנו רוצים להבין את זה, כדי לקרב את זה יותר אלינו, למוכנות שלנו לקיים את המצוות האלה. כל שאנחנו מבינים אותם יותר, אז זה נותן לנו יותר מוטיבציה ומניע לקיים אותם. מה הצד השני? הצד השני אומר שהמצוות הן אלוקיות. אם אנחנו מתחילים להסביר אותם בצורה הגיונית, אנחנו מורידים אותם לרמת השכל של האדם. ואולי אנחנו בעצם פוגעים בהם. אלו הן שאלות שאנחנו שואלים לפני שאנחנו בעצם הולכים להסביר משהו. אז נכון שהרב רב יהודה הלוי נוטה יותר לקבל את הדברים כאבונת תמימה, והרמב״ם הפוך, הוא נוטה יותר לומר שהחוקים, חוקי התורה, ככל שאתה מצליח להסביר אותם, ככל שאתה מצליח לקרב אותם לשכל, ככה אתה בעצם משתבח, משביח אותם. אבל גם הרב יהודה הלוי מדי פעם הוא גם נכנס לתוך הסברים, ואנחנו תכף נראה פה הסבר מאוד יפה שאני פיתחתי אותו מאוד על כל המושגים האלה שהטומאה והטהרה. אבל לפני כן אני רוצה לקרוא לכם מדרש הבא. למה אני צוחק? כי מי שקורא אותו בבקיאות מבין אותו בצורה אחת, ואני פתאום אהפוך לכם את כל המשמעות.
את המדרש?
עכשיו מחפש אותי. ביקשתי שיביאו לי. פרשת חוקת.
הרב אמר הרמב"ן או הרמב"ם?
הרמב"ם.
מה התפיסה שלו?
שאנחנו חייבים, ככל שאנחנו נבין יותר את דבר השם, ככל שאנחנו נעמיק ולחקור בו, אנחנו עולים בדרגה ומעלים את דבר השם בדרגה.
ותוזרי יותר בתמימות?
אבל גם הכוזרי... אני אחפש פה... כמה שנמצא את זה. או, מצאתי. אני אקרא לכם את זה, ותגידו לי אתם מה אתם מבינים, בסדר? שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, אני אתרגם לעברית מה שכתוב פה בארמית. המעשים האלה שאתם עושים נראים כמו כשפים. הפרה האדומה. אתם מביאים פרה, שורפים אותה, קודשים אותה, נוטלים את הפרה, ואחד מכם מתאמה למת, מזין עליו שתיים ושלוש טיפים, ואתם אומרים לו, טהרת. מה זה? מה זה הכשפים האלה? עכשיו שימו להם לתשובה. אמר לו, לא, לא כמו שאתה אומר. סליחה, אמר לו, נכנסה בך רוח תזזית מימיך, כלומר רוח של שיגעון. אמר לו, לא. אמר לו, היית אדם שנכנסה רוח תזזית שהתחיל להשתגע? אמר לו, כן. אמר לו, מה אתם עושים? לא, איך אתם מרפאים אדם כזה? מחלת נפש כזאת. אמר לו, מביאים עיקרים לשורשים, ומעשנים תחתיו, מדליקים את זה, אחר כך מרביצים עליה המים, על הרוח הזאת, והרוח הזאת בורחת מן האדם. הוא נהיה מתרפא. אז אמר לו, הבן יוחנן בן זכאי, ישמרו אוזניך מה שפיך אומר. כמו שאתם לוקחים את העשבים האלה ומעשנים, אחר כך מרביצים על המים, הרוח בורחת. כך הרוח הזאת רוח טומאה, שנאמר בטוח הטומאה אוויר מן הארץ. מזין עליו מנידה, והרוח הזאת בורחת. מוזר, לא? לאחר שיצא, אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה דחית בקנה. לנו מה אתה אומר? וואו, אתה... סילקת אותו מעצמך בדברים לא רציניים. אנחנו, תלמידים שלך, מה תגיד לו, ברוח. בורחת, לא בורחת. עכשיו שימו להם לתשובה שאמר. אמר להם, חייכם לא המת בטמא, ולא המים בטהרים. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, כך חקקתי, גזרה גזרתי, והיא אתה רשאי לעבור על גזרתי. אני אומר לביטוי, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, כך חקקתי, גזרה גזרתי, והיא אתה רשאי לעבור עליה. איך אתה מבין את האמירה? מה פירוש לא המת מטמא ולא המים מטהרים? כלומר, במילים אחרות, אם היה לנו קשה איך המת בטמא ואיך המים מטהרים, אז עכשיו יש לנו עוד יותר קשה. לא המת בטמא ולא מטהרים, אלא קח את השם, אלא תזול, נגמר. אז מה בעצם עשה בן יוחנן בן זכאי? אמר שאין היגיון בכלל. לפחות מקודם, איזה היגיון? כן, המת בטמא. המים מטהרים, כי המים יש בהם טהור, טהרה. פתאום אומר, לא, המת לא מטמא. אין בעיה. המים לא מטהרים. מה? אמרתי שהמת, אני לא שמה אמרת. אתם תחשבו שהמת מטמא, תחשבו שהמת מטהרים, אתם תעשו ככה וזהו. אז רבי נחמן בן זכאי הלך בקיצוניות יותר. כלומר, לאי ההבנה המוחלטת. איך זה נראה? יש מישהו חושב אחרת? איפכא מסתברא?
זה לברח מהשאלת כאילו.
אם לא הייתי אני פה, והיית קורא את זה, מה היית חושב? ככה, בעצם, כאילו, עד שעת שאלות, עד תענה שאלות, ככה הגעתי ולמר. נכון?
יש מה שאתה יכול להבין, כמו שרוצה להבין להם.
מה?
שבאמת השם הוא גוזר גזרות.
בסדר, אבל זה מקרב אותך אל השם, או מרחיק אותך, או מה בדיוק.
כן,
אבל
אומר לך שאתה לא מבין אותו דבר.
כלום. לא, אתה לא מבין כלום.
לא, אפשר להסתכל
מזה. כן, אבל פה אתה לא מבין כלום. כן. גם מה שחשבת שהבנת את הדברים האלה, גם זה לא הבנת בעצם. אין כלום. כך גזרתי, כי כך אני רוצה. אני אחזור עוד למדרש הזה. אתם תראו, ההפך הגמור. אבל נשאיר אתכם בינתיים בערפל. אומר החבר, בעצם רבי יהודה הלוי, כבר אמרתי לך שאין שום יחס והשוואה בין שכלנו ובין דבר השם, ומן הראוי שלא נטרח לחפש בשכלנו טעם הדברים הנפלאים האלה. אז קודם כל אני אחסות, גם אם אני אגיד לך הסבר, אנחנו צריכים להבין שאין יחס להשוואה בין שכלנו ובין דבר השם. זה דבר ראשון. ואחר כך, בכל זאת אומר, אחר בקשת המחילה מהשם. אז עוד דבר. קודם כל, השכל שלנו הוא רחוק מהשכל האלוקי. ב', אני מבקש מחילה אם טעיתי. 3, ובלי שיקבע מסמרות בדבר. אני לא אומר לך שזה ואין בלתו. שימו לב כמה סייגים והסתייגויות לפני שהוא נותן טעם. כי ייתכן, זה כבר אמירה רביעית. אתם שמים לב? יש פה 4 כן הקדמות שמנמיכות ציפיות מאוד למה שהוא הולך להגיד. תשמע, שכל שם לא כמו השכל האלוקי, אני מבקש מחילה מהשם, גימל, אני לא קובע שזה מסמרות, דלת, ייתכן. אתם מסתכל לב? כל מילה פה היא כאילו נסיגה אחורנית. ייתכן שהטעם לטומאת הצרעת והזיוות קשור בטעם טומאת המת. כאילו טומאת המת היא יותר ידועה, יותר מובנת, אבל הצרעת, הזיוות, לא מובן. אז הוא אומר, ייתכן שיש קשר בין הדברים. המוות הוא הנזק הגדול ביותר לגוף האדם. והעבר המצורע אף הוא כמת. ומה זה טומאת זרע? זאת אומרת, קרי. זאת אומרת, הזרע היה עשוי בטבעו להוליד בן אדם. והוא נזק ונהרס. וגודל ההפסד הוא כנגד רוח החיים שהיה בכוח הטיפה הזו. המוות זה נזק עצום. וכל דבר שהוא נזק עצום לגוף האדם, הוא בעצם משתייך לאותה קטגוריה, לאותו תחום. אז הצרת היא בעצם הרס התאים שלנו. מה זה טומאת קרי? זרע שיוצא מהאדם? כן, כי הזרע נהרס. אתה יכול להיות ממנו אולי אדם. עכשיו אין אדם. וכגודל, מה שרוח החיים שצריך לצאת מכוח הטיפה זו, כך גודל ההפסד. עכשיו הוא ממשיך הלאה. אז למה רק בני ישראל מצטרו על הטומאה, לא הגויים? זה אומר, הזק זה אינו פוגע לרוב דקותו, רק בבעלי הנשמות האציליות והחשובות. המשתדלת להתדלות, להידבק באלוקות, חותרים למדרגת נבואה ורוח הקודש. שהם מרגישים כבדות מסוימת כל זמן שלא רחצו מקרי. הניסיון הורה שהדברים העדינים כפנינים בעינות נפגעים ונזוקים מנגיעת הטמאים. יין, בתהליך התסיסה, יש אפילו פרחים שאם אישה נידה נוגעת בהם, אז הם קומלים, היין נפגע. זה המציאות. אז הוא מראה איך דברים עדינים הם מאוד מאוד רגישים. וכן רוב הציבור שלנו מרגיש שינוי כשמתקרבים אל המתים אל בית הקברות. נפשנו מתבלבלת. זמן מה בבית אשר היה שם מת. אמנם מי שטבעו מגושם יותר לא מרגיש שינוי מחמת הדברים האלה. ואז הוא שואל אותו מלך כוזר, למה הזרע מטמא? ואילו השתל והצואה לא מטמאים, אפילו שרחם רע, מראה מכוער. הוא לא הסביר לו את זה. אבל נשארתי מסופק בטעם צרעת הבית והבגד. אנחנו לא נלך לתמונת הבית והבגד, אבל נשאר מה שאמרנו. בעצם, רבי יהודה הלוי הניח לנו איזשהו יסוד, עכשיו נפתח אותו. היסוד הוא, קרה פה נזק. כאילו, התנועה היא ביטוי לנזק בגוף. עכשיו, אני מפתח את הרעיון הזה ואומר לכם את הדבר הבא. בוא נחשוב מה זה מת. מה זה נזק גדול לגוף? המת גם נקרא חלל. המילה חלל היא לשון חול. אבל גם המילה חלל מלשון ריק, מלשון ריקנות. גם החול הוא ריקנות מן הקודש. כמו שהרמב״ם אומר, שכל הדברים השליליים הם חסרון החיובי. אין שלילי בעולם. יש חיובי ויש חוסר חיובי, זה השלילה. אז אם כן, יש חיים. החיים זה משהו ממשי. מה זה מוות? חוסר חיים. כלומר, ריק, ריקנות. אם נגיד ככה, תכף אני אסביר לכם, ריקנות ממה וכו' וכו'. זה מתקשר עם מה שהרב כתב כאן, שתרועת הזרע באה מזה שהיה צריך להיות פה איזשהו חיים, והזרע נהרס, החיים נהרסו. כלומר, נוצר פה חלל מחיים שיכולים להיווצר. לפי זה, מה זה טומאת הנידה? טומאת הנידה זה ביצית שהייתה יכולה להיות מופרית, והיא לא הופרתה, ואז היא יוצאת החוצה, והרחם שבנה בניין שלם של שיליה כדי לכלכל את העובר, כבר אין בו צורך, אז השיליה יוצאת החוצה, וזה בעצם טומאת הנידה. זה הדם שיוצא. כלומר, גם טומאת זרע וגם טומאת הנידה, שניהם קשורים למשהו גדול שהיה יכול להיווצר ולא נוצר. אז הרב קורא לזה נזק. אני לא קורא לזה נזק, אני קורא לזה חלל. חלל ממשהו שצריך להיות. וזה בעצם הקשר לטומאת המת. כי גם טומאת המת היא בעצם חלל, חלל מחיים. עכשיו, ככל שהחיים הם יותר משוכללים, כך הנזק, החלל הוא יותר גדול, הוא יותר משמעותי. יש טומאת נבלה. עכשיו תשימו לב, בהמה טמאה, אם היא מתה זה לא נבלה, רק בהמה הטהורה. למה? כי לבהמה הטהורה יש תפקיד. אתה מקריב את הקורבן, אתה מביא אותה לאכילת אדם. אז כשהיא מתה, אז יש פה, החיסרון הוא משמעותי. האדם, הבהמה הטמאה, אם היא מלא, לא משנה, אתה לא יכול להביא את הקורבן, אתה לא יכול לאכול אותה. אז החלל שנוצר במיטתה הוא לא כל כך גדול. האדם, שהוא יצור אלוקי, עם רוח חיים של הקדוש ברוך הוא שנפח בו, ברגע שאדם נפטר, אז כאילו נוצר חלל מדבר כל כך גדול. זה מסביר מדוע גד רבי שמעון, עובדי כוכבים לא מטמאים באוהל. מת גוי לא מטמא באוהל. באמת ישראל כן. מדוע? כי נשמת ישראל, ברגע שיוצאת, נוצרת טומאה. כלומר, החלל הוא הרבה יותר גדול מאשר החלל במיטת גוי. כי באדם היהודי יש נשמה, אתם קוראים אדם, כלומר, עם נשמה. הם אינם קוראים אדם במובן הזה הרוחני, כן.
לפי זה, מה עם טומאת השרצים?
אותו דבר, אותו דבר. כל דבר שהוא, יש בו איזשהו משמעות, איזושהי תועלת, יש דברים שאנחנו לא יודעים עכשיו, למה העכבר, אתה יכול, אני לא יודע, מה יש בעכבר, שהוא פתאום כאילו. אז לא הכל אנחנו מבינים, אבל בעיקרון, הטומאה קשורה, המוות הוא אבי אבות הטומאה, זאת אומרת, החלל העצום, הגדול ביותר, וכל דבר שמתקרב לחלל הזה, הופך להיות טמא. לפי זה, אם אתה הולך בקו הזה, אז גם אדם שהוא עצור, או בדיכאון, או מדוכדך, או מיואש, כל הרמות של הנפילה של הנפש, יש בזה טומאה. למה יש בזה טומאה? כי נוצר פה חלל. ולכן אדם שהוא בעצמות לא יכול לקבל נבואה, לא יכול לדבר עם השם, כי הוא נמצא במין טומאה מסוימת. יוצא לפי זה שככל שאדם מלא מוטיבציה ורצון לפעול, ורצון לעשות, הוא שמח, כל הזמן הוא בפעילות, וטוב לו, הוא במצב של טהרה יותר גבוה. הוא במצב של חיים. כל שאדם דועך יותר, פחות רוצה, פחות שואף, נמצא במצבי דיכאון, במצבי עצבות. אז הוא הולך ויוצר חלל, הולך וגדל. אז בעצם מתרחק מהטהרה ונוגע וחוזר תחלומה. כשהיום אנחנו מסבירים את זה
כאן. ביחס לפער כאילו
שבין מה שהיה למה שעכשיו... בדיוק. הפער בין מה שצריך להיות, או בין מה שהיה, לבין החיסרון, הוא מגדיל את עוצמת הטומאה. כן.
מה
החיסרון בזיווה? אותו דבר. זיווה זו מחלה שהיא לא מאפשרת לאדם, אבל פוגעת ביכולת הלידה. היא פוגעת את תאי הזרע, היא פוגעת בכל המערכת. כן. זיווה זו מחלת מין, שוב, עוד פעם, היא פוגעת ביכולת של אדם להביא ילדים לעולם. עכשיו, בוא ניגש לסיפור הזה של רבן יוחנן בן זכאי. מה אומר רבן יוחנן בן זכאי? חייכם, לא עמד את המת, לא בידיים, אין כלום, אל תחשבו, לא זה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ הוא אמר להם, מה אני עניתי לבן אדם הזה? אמרתי לו, הטומאה היא רוח. כאילו יש פה איזושהי ממשות של רוח, שאתה עושה משהו והיא בורחת. כמו שד. כך הוא מבין. שכשאדם משוגע, נכנסה בו, יש בו רוח, מסתובבת בו רוח. והרוח הזאת צריך להוציא אותה. אז אמרתי לו שהטומאה היא גם כן רוח שמסתובבת, צריך להוציא אותה. אז סליחה. כך הוא אומר להם, הטומאה זה לא משהו שאתה צריך להוציא. הטומאה זה בגלל משהו שיצא, נהיה טומאה, לא בגלל שאתה צריך להוציא כבר. החיסרון במשהו הוא הטומאה. אז זה הפוך לחלוטין, מה שאני הסברתי. אז המת מטמא זה לא שהוא משרה רוח טומאה. והמים הטהרים לא מוציאים את רוח טומאה, הכל הפוך. המת מטמא כי הוא שואב ממך את הכוחות. והמים הטהרים כי הם מחזירים בך את הכוחות. הבנת מה שאני אומר עכשיו? אז זה איפכא מסתברא. כשאדם רואה מת, אז הוא כאילו מאבד את המוטיבציות. מדוע? כי מה זה מת? אין פה כלום, כאילו הכל נעלם. ואז כשאדם נמצא במקום הזה, הוא כאילו מרגיש לסוף החיים, שמה אני הולך ועושה ופועל, אם ככה אני נראה. זאת אומרת, זה מדביק אותו. ואדם שהוא טמא נוגע בשני, הוא מדביק אותו בטומאה. הוא מדביק אותו בעצבות, מדביק אותו בחוסר תוחלת, מדביק אותו בחוסר רצון לעשות משהו. לכן יש דרגות של טומאה. המת, מי שנוגע בו נשאה בטומאה, ומי שנוגע בו נשא ראשון לטומאה, מי שנשא בו שני לטומאה. שימו לב, כל שם מתקרבים לקודש, שלישי בטומאה, רביעי בקודש, ויש חמישי בחטאת. מה זה אומר? זה אומר שמי שנמצא בעבודת הקודש הוא צריך להיות כולו מלא רוח חיים, כולו צריך להיות מלא דבקות בהשם, כולו מלא רצון של עשייה. ולכן אצלו זה יורגש יותר, כל נגיעה אפילו ירידה טיפה קטנה במוטיבציה הזאת, כבר יוצר אצלו מצב של חוסר, אבל מישהו אחר לא. עכשיו, מה זה כבר? אתה מי שרוצה, יקרא את זה בבתיסי ליבו. מי שרוצה. מי שמתעצה, נשמע מה שאני אומר. איך נעשה איפה פרדמה? מה לוקחים? שימו לב. לוקחים הרע, שזה הייצור הכי גדול בעלי החיים שאנחנו לא אוכלים. ואיזה צבע? אדום. אדום עז. אפילו שתי שערות שחורות פוסלות בה. כולה אדומה, אדומה, אדומה. אתם יודעים מה זה האודם? האודם זה צבע אדם.
צבע מה?
צבע אדם. לוקחים ארז, עץ ארז. מה הצבע של עץ ארז? ירוק. ולוקחים מים חיים. זה הצבע הכחול, צבע השמיים. כלומר, אתה לוקח את הצבע הכחול, אתה לוקח את הצבע הירוק, אתה לוקח את הצבע האדום. אם אתם לוקחים פרוג'קטור ושמים עליו צלופן, שימו צלופן ירוק, צלופן כחול, צלופן אדום ביחד, אתם יודעים איזה עוד קבלו? לבן. זאת אומרת, אלו שלושת הצבעים הם השורש של כל הצבעים. אז אתה לוקח צבע כחול, הירוק. עכשיו, איך העולם נברא? קודם כל מים. ביום השלישי מה? הצומח. רק אחר כך, ביום החמישי, השישי, בעלי החיים והאדם, צבע אדום. נותנים בכחול, עובר לירוק, עובר לאדום. אלוהים, שלושת הצבעים. אתה לוקח את הכי אדום, אז צבע אדם. אתה לוקח את הכי ירוק, אתה לוקח את הכי כחול, מים חיים. עכשיו, אתה לוקח גם את הפרה הכי גדולה, וגם תולעת שני, הכי קטנה, בצבע אדום אז. אתה לוקח את עץ הארץ, שהוא הכי גבוה, ואת האזור, שהוא הקטן, זעזעת. שניהם בצבע הירוק. לקחת את האדום, לקחת את הירוק, ולקחת את הכחול, זה לא סתם מים, אלא מים חיים. אתה לוקח מכולם, עושה תערובת, אתה לוקח את התמצית. אתה שורף את הפרה, שורף את הצערת הזאת, הכל. האפר הוא תמצית הצבעים, תמצית עולם החיים, כלומר, העוצמת החי. והטעם הזה, על התממת. מה עשית לו בעצם? החזרת לו את כוחות החיים. אז זה לא כמו שאמר הרב זכאי, הברחתי ממנו רוח טומאה. הפוך, הכנסתי בו רוח של עשייה, של פעילות. עכשיו תגידו לי, למה מי שעושה זה נטמע? כי הוא נגע. אדם לא אומר לי. אם הוא ייגע בעולם שהוא מלא חיים, אז הוא לעבור את הגבול, הוא כבר לא מאוזן, גם הוא צריך לחזור להתאזן. זה כמו אחד שיש לו עצירות, הוא לוקח כדורים, אז הוא משלשל. אדם בריא שיקח כדורים כאלה. זאת אומרת, לחולה נותנים לו את מה שחסר. הוא היה חסר כוחות חיים. הענקת לו אותם. אדם נורמלי, שתעניק לו את כוחות החיים האלה, הוא יתחיל להשתולל, יעשה דברים שהם בעייתיים, אסורים. כל פעם הוא חסר מצד שני. אבל זה תאורה קלה. מתאזן, זה ידי תפילה במקווה נורמלי, רגיל.
אז גם מדי הרבה חיים זה...
אז בעץ, גם מדי הרבה חיים זה לא טוב. כי זה עשייה דברים שהם לא רואים. אז אתם מבינים עכשיו, אפילו כאילו מה טעם פרה אדומה? השיטה הזאת הסברנו אותה פרה אדומה, דבר שכאילו אין לו הסבר. אבל הנפקא מינה מכל הדברים האלה, שעשו לנו להיות מצויים. כן? ועשו לנו להיות עצלנים. ועשו לנו להיות כאלה חצי מתים. אלא צריכים כל זמן להיות עם מוטיבציות. נהייתי קצת חוסי. קראתי דעת. אבל אני אומר את הצדדים החשובים. כן.
מה, הם לא חולים, הם משקפים,
כן, אבל הם משקפים את השמיים.
הם לא חולים בפני עצמם.
נכון. אבל הם משקפים את השמיים. מה שאתה רואה, אתה רואה בעצם את השמיים. השיקוף של השמיים. אז אני מדביק להם לצבע הכחול. גם צבע אדום הוא לא צבע, זה רק גלים. כל כך, אם אנחנו ניכנס לעולם הצבעים, זה משהו אחר לגמרי. אבל מדברים איך שאדם רואה את זה. כי חלק גדול מההשפעה על האדם, זה מה שאתה רואה.
אבל
אז זה משפיע עליך, כשאתה רואה משהו, אתה רואה צבע אדום. מה, אתה רואה גלים? אתה רואה צבע. והצבע הזה הוא צבע של דם, הוא צבע של, של, של רצח, של בן אדם. נבהל מזה, כשהוא רואה דם. וזה משפיע עליו. אז הרבה דברים שאנחנו עושים אותם זה בגלל ההשפעות על הנפש שלנו. לא דווקא בגלל התופעה הפיזיקלית לכשעצמה, כמו שהיא.
איזה ציפור?
איזה ציפור?
יש
כמו שעיר לעזאזל ושעיר להשם ביום הכיפורים. אותו רעיון, כן.
לא המים מתארים, איך זה בדיוק?
זאת אומרת, המים לא מוציאים את רוח. אפילו מכניסים רוח טהר, מכניסים את המוטיבציה. זה מה שאומר להם. לא המת מטמא, זאת אומרת, הוא לא שם לך משהו. זה לא המים מטהרים, מוציאים משהו, כמו שאומר לגוי.
הם מחזירים את מה שנעלם.
כן, המת לוקח ממך והמים מחזירים לך. לפי זה, לפי ההסבר הזה, אז הכל מתהפך בהבנת דברי רבנים.
איזה המשיך שמשחרר
רב, זה רע. זה רע גזלתי, כלומר. אל תחשבו בכיוון הזה. תחשבו מחשבות אחרות. עכשיו, בואו אני אגיד לכם, למה אני בעד לחקור ולהבין את דבר השם. פשוט פסוק בתורה. כתוב כך, ושמרתם ועשיתם. תקשיבו טוב מה שאני אומר. ושמרתם, זה פרק ד' בספר דברים, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. שימו לב, מה כתוב פה? כשאני בא לתת שיעור, אז תעשו את העבודה הזאת, אל תשאיר לי לוח מלא. אפילו שזה דברים יפים. אבל דברים יפים מפריעים. כי תחרטו את הפסוק הזה על לבבכם. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אשר ישמעו את כל חוקים. כל התורה הזאת שאני נותן מה כתוב פה? אתם יודעים מה כתוב פה? תסתכלו טוב מה כתוב. ושמרתם ועשיתם את התורה והמצוות כי היא התורה חוכמתכם ובינתכם. לעיני מי? לעיני העמים אשר ישמעו הם העמים את כל החוקים האלה והם יגידו רק עם חכם ונבון הגוי גדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, צדיקים זה צודקים. יכול התורה הזו שאתם גדולים היום. זאת אומרת, אם אתה אומר שלא צריך להבין שום דבר מה שהשם ציווה, אז איך העמים יגידו רק עם חכם ונבון הגדול הזה? אתה צריך להביא את התורה, כשמשאלו אותך מה התורה אומרת, אתה צריך לומר להם דברים שאחרי שהם ישמעו אותם יגידו רק עם חכם ונבון הגדול הזה. אז אם כל דבר שהם שואלים מה זה, אתה אומר להם ככה, איך יגידו רק ככה רב אומר מה זה? זה המקור העיקרי והחשוב ביותר לכך שאנחנו צריכים להעמיק חקר בהבנת דברי התורה, לקרב את זה לשכל האנושי, כדי שנעשה את זה עם, עם, עם מוטיבציה גדולה, וכדי שלא יגידו, הקדוש ברוך הוא סתם זורק דברים, הוא לא בדברים בעלי ערך. וזה גובר על החשיבה האחרת, שאומרת שעדיף לא לדעת, כי ככה זה אומרים, זה חוקים אלוקיים, וככה זה לא חוקים בעלי... לכן לא צריך אפילו לגשת. עכשיו, זו מחלוקת דומה. מה שאנחנו עושים היום, אנחנו הולכים כמו דעת רבי עקיבא. וכדעת רבי שמעון בן יוחאי. זה דריש טעמא דקרא. מה זה דריש טעמא דקרא? הוא מחפש ושואל את עצמו, האם אני יכול לתת טעם לדבר הכתוב כדי לקרב את זה לדעתנו. ורבי עקיבא, מה אמר? מפני מה אמרה התורה, הביאו לפני עומר בפסח. מה המשך? מפני שפסח זמן... תואר. אמרו התורה, הביאו לפני יום הפסח, כדי שתבחן תואר שתתבחן לכם, תואר שבשדות. הביאו לפני שתי הלכת בעצרת. מדוע? כי העצרת זמן פירות אילנו וכו'. אימו לפני מלכויות. למה? כדי שתמליכו אני עליכם. זיכרונות, נשאלה זיכרונות לפני, הוא היה שואל. מה זה מפני מה אמרה תורה? המפני מה אמרה תורה פרושו, אני כן משתדל לחפש ולהבין לעומק את דבר השם. אם לא הבנתי, לא הבנתי. אני גם לא אומר שמה שהבנתי זה הטעם העיקרי, או זה הטעם היחיד. זהו, אנחנו לא קוראים מסוות דבר, אבל אנחנו נותנים לזה. אנחנו בעצם מתאימים את זה, אנחנו נותנים לזה להיכנס. וככל שההסבר שלנו הוא רחב יותר וגם תופס מקומות דברים יותר, מסביר עוד דברים ועוד דברים, אז זאת אומרת שאנחנו בעצם קולעים למטרה. הבנתם?
כן.
מסכימים? אתם יכולים לא להסכים.
מסכימים,
מסכימים. ואם אני אשאל אתכם, למה אתם לא מסכימים? ככה.
אה, זה מה שריאל אומר.
ולי טעם, ככה קלתי.
הרב איך ריאל יסביר את הפסוק?
מה?
איך ריאל יסביר?
גם הריאל הוא גם מפרש. גם
הוא... אתה מכיר, אתה למדת כבר התלמוד, לא? מה יאמר זה? ככה. ואם ככה, למה זה שחולק יגיד? כי הוא סבר ככה. ואם ככה, מה יגיד הראשון? יגיד ככה. ואם ככה, מה? יש פינג פונג. בסוף, כל המחלוקת היא בדברים הדברים. תוספת אה, פחות אה וכו'. אז מספיק שאני משקיע כדי להסביר מה אני אומר. אני לא צריך להסביר ככה. פעם אחת הייתי מתבקח עם מישהו, עם יהודי חרדי. אז כל דבר שאני הייתי אומר לו, מסביר, נותן טעם, אז למה הרבנים אומרים לא כך? אמרת לו, אתה רוצה שאני אסביר את מי שאומר לא כך? אני מסביר לך, למה אני אומר כך? אתה צריך להסביר את זה שני. הוא רוצה גם שאני אסביר למה לא. אז מה אני, אתה, מה אתה מתבקח איתי? איזה ויכוח זה? הוא דורש ממני שאני אסביר את דעתי, וגם שאני אסביר מה לא דעתי. אז מה? כן.
התורה, כל מה שלא גם ממנה, הוא אינסופי. איך אפשר להסביר? אפשר להסביר באמת אינסופי.
זה...
תמיד יחסר משהו.
בסדר. אז יחסר, אז מה?
אז אולי צריך ל...
השאלה היא, האם בגלל שיחסר, בוא נעשה את זה בו ריק, שאין בו מים, או יש בו חיסרון מסוים, אבל אתה בעצם יושב על משהו בעל משמעות. זה מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שככל שאתה מסביר את דברי התורה, כך אתה מהלל את השם, שזה בא ממקור בשכל. ככל שאתה אומר אין הסבר, אין הסבר, אין הסבר, אז אתה כאילו אומר, הקדוש ברוך הוא עושה דברים בלי דעה ובלי שכל. אז כמובן שצריך להשקיע בהבנה, זה לא... כל ספר המצוות נותן טעם למצוות, כל ספר מורה נבוכים, הוא נותן טעם לכל המצוות, כל ספר החינוך זה נותן טעם למצוות. אנחנו יושבים על הדעות של גדולי חכמי ישראל, מה זה מתחיל מרבי עקיבא, מה אמרה תורה, זה דריש טעמה דקרא. כוחם של התנאים שנתנו טעם נקרא, הם גם פסקו הלכות על פי הטעם. אמרו רבי שאומן יוחאי, אני לא מסג הלכות על פי הטעם, כי ברגע שאתה נותן טעם אתה מפרש, כאילו אתה אומר, אז יש נפקא מינה הלכתית. אבל אם אין נפקא מינה הלכתית, אני לא נוגע, אני לא משנה את ההלכה בגלל הטעם שאני נותן. אז למה לא לתת טעם? ואם יש משהו סותר את זה, תגיד.
כל התורה שבעל פה
זה
דריש טעמה
דקרא. זה מה שאני אומר.
אז מי אומר מי שחולק על רבי עקיבא?
מה זה תלמוד? כל דבר שואלים, למה אמרתו, למה זה ככה, למה זה ככה. הכל זה חקירות, כל התלמוד זה חקירות. אבל השאלה היא, האם זה חקירות כדי להבין מה אמר השם או למה אמר השם? אז מי שיחלוק יגיד לא, זה חקירות במה אמר, לא למה. אבל מפני מה אמרה תורה, זו שאלה של למה. תראו, מה הייתה המצווה הראשונה שהשם ציווה את האדם הראשון? מה יצא דעת תורה, לא תוכל. השם נתן טעם או לא נתן טעם? כי ביום אחורך מבין לומר תמות, אני לא רוצה שתחיה כדי שלא תמות. רוצה שתחיה. נכון? כמה מצוות שהתורה כתוב בהם טעם? מצוות השבת, כתוב טעם בתורה או לא כתוב?
אמרת, מה אני אלוח?
וזכרת כעבד היית בארץ ישראל, על כן, הולכים את זרחה את הדבר הזה היום. לא יקשה בעיניך ושלחך אותו חופשי מאימך. וזכרת, כעבד היית במצרים. אבל כן, הולכים מצב אחד את הדבר הזה. תורה נותנת טעמים, נכון? למה? כדי לתת לנו יותר כוחות נפש להזדהות עם מצוות השם. המילה פה, מילת המפתח זה הזדהות. האם אתה עושה את זה רק בגלל שגזרו עליך, או אתה עושה את זה כי אתה מזדהה? פעם היה מספיק שאדם יעשה גזרו עליו. היום אנשים לא מוכנים לעשות דברים רק בגלל שגזרו עליו. אלא רוצים להבין, רוצים, בוא נאמר כאן, רוצים לקיים את המצווה ברמה יותר גבוהה של הזדהות, ולא ברמה של אדם שנכנע וכאילו קיבל נבוט על הראש. כל הסדרה שלי, ותישא אלי רוח, היא עוסקת במתן טעמים שמתקבלים על הדעת לכל מה שמתרחש, לכל התורה, לכל המציאות, לכל ההיסטוריה, לכל המצוות. אבל אני מרשה לכם גם לחשוב אחרת. אני לא כופה עליכם מה שאני חושב. יש שאלות? מה שאומרנו היום? יש על מה לחשוב?
רגע, אבל זה תומם את הארץ כאילו חוסר.
עליי זה אין ויש.
זה אין ויש.
כמו מחשב.
אם אני מגדיר שתמה זה אין ומתאור זה יש, אז אני כאילו להגיד שהמת מתמה והמיותרים.
אתה עכשיו מדבר איתי בשפת המתמטיקה. זה מינוס מינוס. כל המחשב
בנוי. גם במדע.
כל המחשב בנוי על 0 ו-1, נכון? למדתם לא. או יש או אין. ומזה נעשה כל הדברים. אז טומאה זה אין, זה קדושה, זה יש.
אפשר להגיד שהמתאמן
המתאמן. אין, זה
לא כמו שהוא הסביר בהתאם. מתאמן,
לא איזה תוספת, משהו, איזה גרעון שלו. אבל מה נפקא מינה? זה לא צריך. זה נפקא מינה. תראו, אני הלכתי לישיבה התיכונית. הלכתי לשבת תיכונית בזמן הסדר, אני רואה את תלמידים מסתובבים באופן. מה, תעלו לבית המדרש?